כשאני לא סולחת, אני מחסירה מעצמי. אני מענה את עצמי. כל מרכיב כזה שנשאר בנפש, הוא יחזור ויטריד אותנו. ברגע שאני לא סולח, אז הדבר הזה ממשיך לפעול בתוך הנפש שלי. אותו מרכיב של כעס או אי סליחה, הוא יופיע שוב ושוב בחיים שלנו. הבשורה הטובה היא שקיבלנו את זה, זה לא אנחנו. האופן הזה של הסתכלות זה לא הלכנו, יש לנו אפשרות לעצור את זה. לא חייבים להוריש לילדים שלנו הלאה את אותן החסרות כלפי עצמנו, כלפי עצמם. ויש לנו אפשרות לעצור את השרשרת תגובות הזו. אז למשל, עמדה של כעס. בצורה הפשוטה של כעס כלפי העולם למשל, זה משמר עמדה כלפי החיים. ומה היא העמדה? העמדה היא בבסיסה אומרת, אני הקורבן של הנסיבות. וגם המפתחות לאושר שלי הם בחוץ. והבחוץ הוא רע ופוגע, צריך לשמר ממנו. אז כשאנחנו משחררים את האחיזה בעבר, אנחנו יכולים לשחרר גם את העמדה הזאת, ולפתוח ממש פתח לעולם חדש. להפסיק את השרשרת הזאת מדורות. אנחנו לא משחררים את האחר מאחריות למעשיו. כשאנחנו סולחים למישהו, אנחנו לא משחררים אותו. אנחנו משחררים את עצמנו. זה אנחנו שנהיים חופשיים. על זה אנחנו עובדים. ולמה אני חוזר על הנקודה הזאת? כי זה אחת המכשלות. כשבאים לסלוח, קשה לנו לסלוח, כי אנחנו לא רוצים לשחרר את השני. רוצים שיכיר באחריות. אם נזכור שהתהליך הזה הוא תהליך של שחרור עצמי, רוצה להיטיב עם עצמי, יהיה לנו הרבה יותר קל לסלוח. השאלה היא, איך לומדים לסלוח? והסכנה בכל שאלה שהיא באה בטרם זמנה, זאת אומרת, השאלה של אז מה עושים או איך, היא שיכולה לקבע את הרעיון שצריך לסלוח. אז אני לפני האיך רוצה להזהיר מפני זה. לא צריך לסלוח. כן? מה שאמרנו, סליחה היא נתינה לעצמי, שחרור שלי. אני עושה את זה בשביל עצמי. הרי כילדים אומרים לנו תמיד, תגיד סליחה לילד השני, והילד השני כשאומרים לו סליחה, אז אומרים לו, תגיד לו חזרה, סלחתי לך, כן? ושניהם עומדים ובפנים מרגישים כמי שכפעם השד כזה, של, שהם צריכים להגיד מילים, הם לא מחוברים בכלל למילים האלה, ורק בפנים יש להם איזה תחושות של כעס ואלבון, וזה לא קשור בכלל לחוויה הפנימית שלהם. אז סליחה היא נתינה לעצמי, אני עושה את זה בשביל עצמי. אחרת הסליחה יכולה לקבל צורה של זיוף, כן? נתניאל וייד, פרופסור לפסיכולוגיה, הקדיש את חייו לחקר הסליחה. הייתי צעיר, נדמה לי גיל 26 או משהו כזה, הוא היה כבר נשוי 4 שנים, הוא גילה במייבש או במכונת כביסה, או איפשהו בכיס של אשתו, פתק מהמאהב שלה. כמובן שוק, הלם, כאב, כל הרגשות שעולים במצב כזה, זה ממש זעזוע, וזה הפך להיות למשימת החיים שלו, גם מתוך הניסיון האישי שלו וגם מחקרים שהוא עשה. אז במקרה שלו למשל, הוא סלח לאשתו אחרי 3 שנים, ואז התגרש ממנה, כן? זאת אומרת, למה אני מציין שהוא גם התגרש ממנה? שסליחה לא אומרת שאנחנו חייבים להמשיך לחיות עם אותו אדם. למה? כי סליחה זה תהליך פנימי. תהליך שאני משחרר שם משהו בפנים. אבל אני לא חייב לקבל את ההתנהגות או המעשים של האדם השני, לא חייב להמשיך להיות איתו. אז השלב הראשון זה לתת מקום לכאב. לא לרוץ לשום סליחה, מכילה, ראיית האחר, כל הדיבורים היפים האלה, אלא להיות איפה שאנחנו באמת. להיות איפה שאנחנו באמת, אבל גם להתקרב לחוויה שלנו, לא לדלג מעליה. מה שעוזר בשלב הזה זה לחלוק את הסיפור. רצוי עם אנשים שהם לא נותנים עצות, שהם לא מועדדים אותך לנקמה, שלא אומרים, וואי, איזה בן אדם נורא, או איך הוא יכול היה לעשות את זה לך או לך. וגם לא משתיקים רגשות שליליים. תלכי הלאה, תעברי הלאה, כן? זה יעבור לך. הסביבה יכולה להזכיר לנו מה שהיא לימדה אותנו. לסלוח זה לתת אישור לפוגע, לסלוח זה לוותר, לסלוח זה חולשה, כל מיני דברים שכאלה. אז אנחנו רוצים סביבה אחרת. עכשיו, מה שחשוב כאן וקשור ללימוד שלנו, זה הליכה לפנימיות, מה שאימים אומרת, מוחזרת לפנימיותך, במקום להשליך החוצה. השליך החוצה זה האשמה, זה כעס, זה טענות, מרמור. אנחנו הולכים פנימה. הולכים פנימה ומרגישים את ה... פשוט מרגישים את הרגשות. ומשתדלים בלי הסיפורים שנלווים אליהם, כי כמו שאמרתי בהתחלה, הסיפורים שילוו אותם, הוא בגד בי, הוא עשה ככה, הוא עשה ככה, הוא לא היה צריך לעשות ככה, יתדלקו שוב ושוב מעגל בלתי פוסק של מחשבות ורגשות. הקושי לחלוק את מה שחווינו, זה אותו קושי גם לסלוח. למה? כי ברגע שקורה משהו כזה, כמו פגיעה חזקה, אלבון, זה פוגע בתדמית שלנו. זה יכול להיות מלווה בתחושות של השפלה, של אשמה, של חולשה, דחייה. כל הקולות האלה שעולים בנו בתוכנו, ואנחנו לא רוצים לשתף את הפגיעות והחולשה שאנחנו נמצאים בה, לא עם עצמנו ולא עם האחרים. אז לכן קשה לחלוק וקשה גם לסלוח, כן, אנחנו אחוזים בתוך המקומות האלה. וכדי להתגבר עליהם אנחנו מגיבים בכעס, כן? דיברנו על זה שהכעס הוא מכסה על הרגשות האלה. אז אמרנו, השלב הראשון זה פשוט להיות עם הרגשות, רצוי לחלוק אותם. השלב השני זה השלב של אמפתיה. רק עכשיו מגיעים, אחרי שהיינו בתקשורת מקרבת, קוראים לשלב הראשון self-empathy. קודם כל, תמיד, בכל מצב, זה נכון לא רק לסליחה, כן, בכל מצב של פגיעות, קודם כל, תהיי עם עצמך, תתקרבי לעצמך. לא לעשות את הדילוג במרכאות רוחני הזה של אני אבין את השני. תחברי עם עצמך, תראי איפה את. השלב השני זה השלב של אמפתיה. זאת אומרת, לקחת זמן ולנסות להתבונן בנקודת המבט של מי שפגע בנו. אז בלימוד אנחנו קוראים לזה קודם כל מידת רוחק. אבל מידת הרוחק היא לא באה סתם, מידת רוחק. מידת רוחק זה מה שמאפשר לנו לצפות בדברים. במידת הרוחק אנחנו מצרפים את ההבנות. למשל, אם זה ההורים שלנו, אז כמו שאמא אומרת, הם לא יכלו אחרת. יש איזה משל של הבעל שם טוב שיסביר לנו פה את הנקודה הזאת. והמשל הוא סיפור על יש איזה חרש, שהוא מגיע לחתונה פעם ראשונה בחיים שלו. אז הוא יושב, אוכל, נהנה. פתאום הוא רואה אנשים שעוזבים את השולחן באמצע כל המסיבה הזאת. אנשים לא רק עוזבים, אלא מתחילים לקפוץ כמו משוגעים ברחבה של החתונה. אז הוא מסתכל ושואל, מה קורה פה? מה זה המשוגעים האלה? מה הקפיצות האלה? אז זה שיושב לידו אומר לו, אתה לא שומע את המוזיקה. בשביל זה אתה לא מבין מה מפעיל אותנו. החרש לא רואה, לא שומע את המוזיקה, ולכן גם לא מבין מה מפעיל את האנשים שקופצים סביבו. והם נראים לו משוגעים. אז במידה כזו או אחרת, אנחנו כולנו חרשים. אנחנו לא יודעים אף פעם מה גורם לאנשים לקפוץ כמו משוגעים, לפעול כמו שהם פועלים, להגיד לנו מילים כאלה ואחרות, לטרוק את הדלת לאימא, לטרוק את הדלת לבן זוג או הבת זוג. אז כשאנחנו מרוכזים רק בנקודת המבט שלנו, איך זה משפיע עלינו, כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו בעצם חרשים. אנחנו לא מבינים, לא שומעים את המוזיקה שמפעילה את האדם השני. יש לכל אדם את השיר שלו, את המוזיקה שלו, את הדברים שמפעילים אותו. ובכל התנהגות יש היגיון פנימי שהוא לא גלוי לנו. והשלב הזה של אמפתיה זה השלב. הניסיון שלנו להיות פחות חרשים, ניסיון שלנו לשמוע את המוזיקה שמפעילה את הבן אדם השני. אם אנחנו מצליחים, אם זכינו, זה יכול לעזור לנו לזכות במודעות חדשה למורכבות של האירועים סביב אותה פגיעה שחווינו. זה כבר לא רק אני סגור בעולמי כמו חרש, אלא יש עוד מישהו, יש שם עוד מנגינה. ואז מה שחווינו כפגיעה יכולה להתאפס פחות כסיפור הזה של אדם פוגע ויותר כמו סיפור מורכב, שבו האדם השני פעל מתוך עולמו. אז כמובן צריך לשים לב שבאמפתיה אנחנו לא הולכים למקום שבו אנחנו, זו הערת הזרה כזאת, שאנחנו מפקפקים ברגשות שלנו, או מאשימים את עצמנו, או מפחיתים מהרגשות שלנו. בשביל זה יש את השלב הראשון שדיברנו עליו, שלב של כאב או אבל. כן, יש לגיטימיות מלאה לכאב, כי הוא שם. לא צריך לגיטימיות. הכאב פשוט שם. הוא מופיע, ורק אחר כך אנחנו נבדוק את נקודת המבט של האחר. אז בואו נראה מה נתניאל וייד סיפר על מה שהוא חווה. זה אומר ככה, נזקקתי למרחק כדי להיות מסוגל לראות מתוך ענווה את התרומה שלי למערכת היחסים. ראיתי את חלקי, הבנתי שהיא כנראה חשה לחודה ונאלצה להיכנס לחיי נישואים שנראו מבחוץ מעוררי קנאה, אבל שכנראה מעולם לא התאימו לה. אוקיי, אז יש פה איזושהי נקודה בזמן שבה הוא היה יכול לראות מה קרה בעולמו, בעולמה. אולי הוא היה עיוור לזה אפילו, כן? זה החרשות, או חרש או עיוור במהלך הנישואים שלהם. במידה מסוימת אפשר לומר שהוא היה עיוור. הוא לא ראה, הוא לא חש את זה שהיא לחודה שם, הוא לא ראה את המקום שלה. זה לא האשמה, אלא פשוט עובדה שהוא לא ראה. ואחרי שנים הוא יכול היה פתאום לראות ולהבין כמה המצב שלה היה קשה, מבלבל, והוא גם יכול היה להבין שהיא כנראה בכלל לא רצתה ולא התכוונה להכאיב לו. הרי מה אנחנו חווים הרבה פעמים? הרבה פעמים אנחנו חווים או מפרשים את הפעולה של הבן אדם השני ככוונה להכאיב, ככוונה לפגוע. היא פשוט חשה תקועה והגיבה, התגובה שלה הייתה מנגינה שגרמה לה לקפוץ, כמו בסיפור שלה בעל שם טוב שהם התחילו לקפוץ, המנגינה שלה הייתה תחושה של חוסר אונים, תסכול, תקיעות, לזה הגיבה. אז זו הנקודה החשובה, גם זה כדאי למרקר. הפעולה של האחר היא בשורש שלה לא מכוונת כלפינו, היא מבטאת ניסיון לפתור את המצוקה שלו. יכול להיות שתעלה השאלה, מה קורה כשבן אדם כן רוצה לפגוע, שהוא בכוונה רוצה לפגוע וכולי. אז תסתכלו על השאלה הזאת, ותראו שגם שם, הפעולה של מי שרוצה לפגוע, היא לא מכוונת כלפינו. זה נראה שהיא מכוונת כלפינו. היא באה לפתור איזו מצוקה שלו בעצמו. תחשבו, תיקחו איזה סכסוכים, אם חוויתם סכסוכים בעבר עם בני זוג או בנות זוג והיה כעסים וכאלה, אז תראו אותם זמנים שפתאום נאמרו דברים פוגעים, ואם תסתכלו אחורה, תוכלו לראות שהיה שם למשל תחושת חוסר אונים, תסכול מאוד גדול. אם אני מסתכל על הזמנים שבהם אני אמרתי דברים פוגעים, זה היה כשהייתי במצב של חוסר אונים. זה מה שהפעיל אותי. אז הפתרון היה כלפי עצמי, לשחרר את החוסר אונים שלי, ולכאורה לפגוע בשני, וככה זה ישחרר אותי, כי אני אצא מהמקום הזה. אז לכן אני אומר להסתכל, ולהבין שהפעולה של האחר היא בעומק, באמת, באמת, לא מכוונת כלפינו, להשתחרר מהסיפור הזה. כשאנחנו כועסים, אנחנו לא רואים את האדם האחר במהותו, אנחנו רואים אותו דרך מעשיו, וגם אפילו לא רואים אותו דרך מעשיו, אלא אנחנו רואים אותו דרך הפרשנות שלנו למעשים שלו. זאת אומרת, אנחנו במרכז, אנחנו עוברים דרך התגובות שלנו, איך שאנחנו מצפים שבן אדם יתנהג או לא יתנהג, ודרך זה אנחנו לכאורה רואים אותו כשלמעשה לא רואים אותו. וכל הלימוד פה של סליחה, זה בשלב הזה שאנחנו מדברים על אמפתיה, אז אחרי שהייתי באיזשהו קשר עם עצמי, אז אני יכולה, אם אני רוצה, לשחרר את עצמי, לא לסלוח, לא. לשחרר את עצמי זה לראות מה יכול היה להיות מנקודת מבטו. גם אם אני לא יודעת, עצם זה שאני עושה את הניסיון הזה, אני כבר יוצרת איזשהו קשר איתו, כי אני אומרת לעצמי, אוקיי, החבר'ה קופצים במרכז הרחבה, זה לא שהם משוגעים, אלא יש איזושהי חרשות כרגע. אני כרגע לא רואה או לא שומעת משהו. וזה מתחבר לעוד ההבנה שאמרנו של הבן אדם השני, הוא פועל מתוך עולמו. יש סיבה למה הוא פעל, ואין לי מושג כרגע למה הוא פעל ככה. זה שוב לצאת מהנקודה של ההסתכלות דרך עצמי, לא כרעיון יפה, אלא כי זה משחרר אותי מהמעגל הזה הבלתי נגמר של שיפוט, כעס, שיפוט, כעס, להיות צודקת וכל הדברים אחרים, ומרירות וקורבן, או כל הדברים. צריך לראות כל אחד בצבעים המיוחדים שלו. אז בחודש אלול יכולה להשתחרר מאחיזתה בנפש הוריה. תזכור את הטוב שקיבלה מהם ותשכח את המיותר. כי לא ידעו, ידעו רק מה שיכלו לתת. כדי שנוכל לסלוח, הנקודה היא להבין שכל פעולה פוגעת שנעשית על ידי או על ידי האחר, היא תוצאה של פעולה אנושית, כן? לא מודעת. וזה מה שמופיע במשפטים האלה של ימימה. אולי קשה לנו לקבל את הקביעה הזאת, אבל היא אומרת, הם ידעו רק מה שיכלו לתת, הם לא יכלו אחרת, כי לא ידעו. מה זאת אומרת? אם אנחנו נתבונן בעצמנו, התבוננות שהיא כנה, שהיא אמיתית, אנחנו נוכל לראות כמה במהלך החיים שלנו, התגובות שלנו, הן אוטומטיות, הן לא מודעות. והלימוד הוא תמיד ביחסי, אנחנו יותר ויותר בהכרה, פחות בתגובה קופצת. אבל תמיד יש איזה רכיב של פעולה שהיא לא מודעת, שפועלת בנו. והפעולה הזאת יכולה לפגוע. להודות בזה, להסכים לזה בתוך עצמנו, יכול לאפשר לנו לקבל את זה גם אצל האחר. אז סליחה זה להכיר קודם כל שהפעולה נעשתה ללא מודעות. תחשבו, אם אתם רואים מישהו שיקור, שאומר כל מיני מילים, עושה כל מיני מעשים, אתם יכולים יותר לסלוח לו. אין שם מודעות, יש שם פשוט תגובות. אז אם אני מבין שהאדם הזה, בין אם זה אבא, בת זוג, ילד וכולי, פעל לא מתוך מודעות, זה עוזר לי מאוד לקבל את הפעולה שלו, ולא להאשים, כן? כי יש שם איזושהי האשמה שהוא היה צריך להיות אחרת. אבל זה דמיון, זה בדיוק מי שהוא. מי שהוא, איך שהוא בנוי, התנאים של החיים שיתנו אותו, ואז הוא גורם לו להגיב באופן מסוים כזה. והדבר נוסף זה לא לזהות בין המעשים שלו לבין מי שהוא באמת. כן, לזכור מי שהוא באמת זה לא המעשים שלנו. אף אחד מאיתנו, אנחנו לא המעשים שלנו. הבן אדם השני עושה מה שהוא עושה לפי מה שהחיים ייתנו אותו לעשות. הבחנה בין הסליחה או מחילה, שזה תהליך פנימי ביני לבין עצמי, לבין מה שנקרא פיוס בין שני אנשים. כי הרבה פעמים הקושי של אנשים לסלוח, זה משום שמתערבב להם בראש המחשבה שאם אני סולח, אז אני צריך גם להתפייס עם הבן אדם השני. אני אקריא לכם מה שהוא כותב, הוא אומר ככה, מחילה מוגבלת לתהליך פנימי. לכן המחילה, סליחה, אינה כוללת בהכרח התפייסות, אלא היא תהליך פנימי שבאמצעותו אדם פותר מרירות וכאב, ומסוגל להרגיש כלפי האדם שפגע בו רגש חיובי יותר, כמו אמפתיה או אהבה. לעומת זאת, התפייסות היא תהליך שבו אנשים בונים מחדש מערכת יחסים המבוססת על אמון עם אדם שפגע בהם. הפחד האמיתי שלי היה שאם אסלח, אהיה חייב להתפייס עם אשתי. או לחילופין, שאם אני לא ארצה להתפייס איתה, אני אהיה חייב להיאחז בכעס שלי. מכירים את זה שבעצם אנחנו לא סולחים כדי לא לתת כאילו הכרה לפוגע? לא לתת לו מקום? אז באמצעות תהליך הסליחה, כתהליך נפרד מן ההתפייסות, נפתחו בפניי אפשרויות חדשות. הבנתי שאני יכול לסלוח או לא לסלוח, ולהתפייס או לא להתפייס. זאת אומרת, לעשות את ההבחנה הזאת, כמו שהתחלנו בתחילת השיעור, הסליחה היא תהליך פנימי שלנו, שאנחנו רוצים לשחרר את עצמנו ממרירות, כעס וכו'. התפייסות זה שלב אחר, מתאים לכם מתאים, לא מתאים לא מתאים, לא חייבים לחיות עם האדם, אף אדם, לא חייבים. גם לא חייבים מבחינת הנכון, הפוליטיקלי קורקט של להיות תלמידת ימימה או וכולי, או רוחני או כל שם אחר. זה כל רעיונות, כל סיפורים. אז בעצם אם נסכם, הסליחה עוזרת לנו לקבל אירועים בחיים שלנו שאנחנו גרמנו, כן? כי לא דיברנו גם על סליחה עצמית, אבל זה אותם עקרונות. או שנגרמו על ידי אחרים, ומעבר לתגובת בטן שהיא מיידית של כעס, כאב, מרירות, שבר שיכולים לעלות בנו, אנחנו מתוך מידת רוחק יכולים ללכת למקום של סליחה, שבעצם זה המקום שמעודד הבנה עמוקה עם יותר חמלה של כל אדם, של עצמנו ושל האדם השני.